טוב, אז אנחנו מתחילים. קודם כל מגיע לנו מזל טוב. זה האלון המאה. הגענו היום לאלון המאה שיצא. אתם רואים בפתיחה, יש כבר חדש כתוב למעלה, שמהאלון הזה יש מאורות לילדים ונוער. כלומר, בסוף המאמר, מה שפעם היה חלקים מהזוהר, אנחנו הורדנו את זה, ובסוף יש סיפור לילדים וחידות על פרשת השבוע. נראה מי יצליח לסתור אותם. אז בינתיים נכון שאין עוד פרסים, אבל כן, מי שישלח תשובות, אנחנו, אם התשובות יהיו נכונות, אנחנו נפרסם את זה באתר לפחות. זכו השבוע בתשובות הנכונות. מי שיעיין יכול כבר לשתף את הילדים, סיפור לילדים לשולחן שבת. כל שבוע זה יהיה סיפור שקשור לפרשה עצמה, או לעניין מתוך הפרשה, החידות ודאי מתוך פרשת השבוע. אנחנו נאמר שהשיעור שלנו היום יהיה עילוי נשמת חללי צה"ל שנהרגו במלחמה בצפון. צריך באמת לומר שזו מלחמה ולא לשחק במילים. זו מלחמה, מלחמת הקדוש ברוך הוא בגויים, ולרפואתם השלמה של הפצועים, עם החיילים ועם האזרחים. אנחנו נמצאים בסיום ספר במדבר. פרשיות מטות מסעי מסיימים את הליכתנו במדבר, ולמעשה על פי הסדר אנחנו מסיימים את התורה. מפני שספר דברים הוא משנה תורה. אנחנו מסיימים את התורה שניתנה בראשית עד במדבר. תמיד זה נופל בימים הללו, בימים של שלושת השבועות, בין 17 לתמוז, 9 באב. שבוע הבא אנחנו ראש חודש אב, אנחנו שבת שבת מברכים. ידוע שבימים הללו ממעטים בעניינים של שמחה, אבל ידוע שלגבי אירוסים, שמה שנקרא שידך, כן עושים. ראיתי אפילו מי שאמר ששידך עושים אפילו בתשעה באב. בלי כל העניינים של השמחה והריקולים והשתייה והאוכל, שמה יקדמנו אחר, אז מה אומרת, ודברים האלה, יש שידך, הכל בסדר, אתה עושה אותו וזהו. עושים ועוד. סוגרים עניין. גם בתשעה באב מותר. ושאלתי את עצמי, מה יסוד ההיתר להתיר לאדם בימים האלה שחורבן הבית נמצא אוטוטו לפנינו, יהי רצון באמת שעד שנגיע לתאריך הזה, ט' באב, אולי המלחמה בצפון היא המלחמה האחרונה שלנו ברשעים לפני התגלות מלך המשיח, או לפחות אליהו הנביא שיעמוד על הר הזיתים ויקרא בקול, הגיע הזמן גאולתכם. אבל עד אז אנחנו עדיין לא שמענו. ולגבי העמידה של אליהו שיעמוד על הר הזיתים, זה לא תלוי במעשים של האדם, כי הקול של אליהו שאומר הגיע הזמן גאולתכם הוא לכולם, לכל הבאי העולם. כלומר גם הגויים ישמעו, אז כל שכן יהודי גם אם הוא חטא. כלומר גם אם גוי ישמע ויבין שזהו, הגיע הזמן הגאולה, כל שכן יהודי גם אם הוא חטא, אז לא שמענו עדיין. כלומר, פה אין לנו עניין של חיסרון, כמו ששמעתי פעם מאדמו"ר זצ"ל בשם הבשט, על המשנה שאומרת שבכל יום ויום יוצאת בת קול נער חורב ואומרת, הווי להם לבריות מעלבונה של תורה, ככתוב במסכת אבות. אמר אבא, ואז אמר אבא, שם טוב, בשביל מה יוצאת, אם אף אחד לא שומע, מה יש בטעם? אז היא יוצאת, מי שמע בכלל? אמר אבא, שם טוב, לא, יש צדיקים ששומעים. אמר האדמו"ר זצ"ל, ואף על פי כן היא תצא. ולמה היא תצא? כי הצדיקים שומעים, וזה מעורר אותם כל הזמן להשמיע על ה... ליהודים, אלה שקשורים עליהם, שבת קול יוצאת. כלומר, אם גם הם לא יגידו את זה, אז באמת אין טעם. כלומר, זה בא לא רק בשביל מי שלא שומע, מי ששומע צריך לעורר את אלה שלא שומעים. אבל העניין הזה של לעמוד אליהו על הר הזיתים ויגיע ויאמר, הגיע זמן גאולתכם, כולם צריכים לשמוע. אז בעת עתה לצערנו עדיין לא שמענו. אז מה פתאום התירו לעשות אירוסים? אנחנו יודעים שהעניין שישי דך היום זה אין אירוסים היום ממש. האירוסים היום שאנחנו עושים זה בקופה. הברכה הראשונה אנחנו אומרים שרסר לנו את הארוסות, זה דרכת האירוסים. לאחר מכן עוברים מיד לעניין הנשוי. אבל אנחנו יודעים שבעבר מנהג ישראל היה להארס אישה ולהמתין כמה זמן עד שבן אדם יתרגם, כמו שכותב הרמב״ם, שאדם קודם כל יבנה בית, ימצא עבודה, יארגן את עצמו, ואחר כך יקטע אישה. אבל היו מארסים והולכים להתארגן כדי שלא ייתנו מעמסה על הציבור וגם לא על ההורים. ההורים אחר כך, הילד גר בבית וההורים גרים בבית קטן יותר כי צריכים לשלם את המשכנתא של הילד. אז כדי שלא ייפול על ההורים, אז הילד היה הולך לעבוד ולהתארגן על הבית החדש שהוא עוד להקים. אבל היום טוב, העולם היום כזה שההורים תומכים בילדים, שהקדוש ברוך הוא יצליח בידם וייתן להם את השפע המתאים. אז מה פתאום התירו להארס בימים הללו? אפילו בתשעת הימים ובתשעה באב. שמי קדמין או אחר זה בסדר, זה סברה יפה. הגמרא מביאה את זה, אפשר לסמוך על זה, אבל חשבתי שזה לא הספיק לי. אז אמרתי, אני זוכר ששמעתי פעם דבר מאוד יפה. אנחנו כשאנחנו מניחים תפילין, אנחנו כורכים שלוש קריחות על האצבע. שם אנחנו אומרים, ורשתיך לי לעולם, רשתיך לי בצדק ואמונה, רשתיך לי, נו, בחסד ורחמים ודעת השם. אז בין שאלה גדולה, אנחנו רוצים מהקדוש ברוך הוא, למה יצא? דבר שהוא לא תכליתי, הוא לא התכלית, הוא לא העיקר. כשאדם מארס אישה, הוא רוצה לקחת לאישה, לישא אישה. כלומר, תקופת האירוסין היא משהו שצריך לחלוף, משהו שצריך להיגמר, משהו שצריך להתבטל. כי ברגע שיש נישואין, אז בטלו האירוסין. אז זה מה שאנחנו רוצים מהקדוש ברוך הוא, שלעולם לעולם ישאיר אותנו במצב שבינינו לבינו יהיה קשר קצר ויגמור אותו כמה שיותר מהר. הרי זה לא יודע לדעת. אבל זה מה שאנחנו אומרים. זה רציך לי לעולם. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו כל בוקר שמניחים תפילין, אומרים לקדוש ברוך הוא 6 ימים בשבוע, אם אין חול המועד באמצע, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים קשר בינינו לבינך, קצר ולא יהיה, וזהו, שיגמר מהר. לא, אחרי זה, זה לא יכול להיות. אלא שצריך לומר שיש פן אחר לזמן של האירוסין. האירוסין זה זמן של השתוקקות אין קץ. זה זמן שבו כל דקה היא נצח. כל רגע בן הזוג חושב על השני. הוא מתגעגע אל השני. הוא רוצה להיות ביחד עם השני. וכל עניינו וכל עולמו סובב סביב בן ובת הזוג. לכן אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים שהקשר הפנימי, המהותי, הרוחני, בינינו לבינך יהיה כזה, כמו שיש בין שני זדים שמאורסים. בהשתוקקות אין קץ. ורצון להיות יחד אין קץ. זה מה שאנחנו רוצים. לכן בימים האלה, של ימים בין המצרים, שלושת השבועות, ודאי שהדבר הזה צריך להיות ביותר עוצמה. כי היה חורבן. הייתה גלות. הייתה גלות שכינה. התרחקנו. אז כל שכן וכל שכן, שמותר לעשות אירוסין, ועוד יותר דווקא לכוון אפילו לימים האלה. כדי שירבה בו הקשר הזה, כדי שירבה בו ההתוגרקות הזאת. לעם ישראל, לקדוש ברוך הוא. כי אנחנו יודעים שכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא משולים בהרבה מקומות לחתן וקלה, לבעל ואישה, לבני זוג. והנה גם הפרשה שלנו, הם זוג, מה אתה מתנשא? בני זוג. רציתי לומר, ראשית לכל, שמתות ומצאי זה הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא בחינה של מתות. מתות מהן? ראשי המתות, הנשיאים, המנהיגים, הקדוש ברוך הוא מנהיגו של עולם. ומסעי זה אנחנו, זה כנסת ישראל. שאנחנו נוסעים ממקום למקום, ממצב למצב, מעניין לעניין. לא נמצאים כל הזמן באותו מצב. עולים, יורדים, באים, הולכים, חוזרים, שמחים, עצובים. כל הזמן נוסעים. איך נאמר אצל אברהם אבינו? הלוך ונסוע. הוא כל הזמן הולך ונוסע. ואנחנו בניו, מה לעשות? מבני בניו, ברוך השם, תאב, אשרנו שזכינו, ממשיכים בדרכו, הולכים ונוסעים, הולכים ונוסעים, הולכים ונוסעים. לפעמים יורדים למצרים, לפעמים עולים בחזרה לשכם, לפעמים מגיעים לחברון, לפעמים מגיעים לפלישתים. כל הזמן בתנועה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, זה מטה, זה הנהגה, זה מנהיגו של עולם. בפרשה שלנו יש נושא שמצריך איום, איום גדול. אנחנו בפרשת השבוע הלפני הקודם, פרשת בלק. זו בפרשה ראינו סיפור מזעזע. סיפור שבו נהרג נשיא ישראל, נשיא שבט שמעון, על מעשה לא ראוי, עם גויה, עם כוסבי. שם רשעים נרכב, כוסבי, שהייתה מחזבת. שקרנית הייתה, כזב, זה שמה. וזמרי היה איש גדול. זמרי לפני אותו עניין היה מזמר בעריצים, בקליפות. זמרי זה כלי שזומר, כלי שחותכים בו את הכפנים, אתם יודעים, זומרים ענפים מבשים. אנחנו אומרים לדוד מזמור, חזל אומרים, מה זה מזמור? שתהילים מקצצים את החיים לקליפות, חותכים אותם, מזמרים. עכשיו מזמור. מזמור זה מרמז לכלי הזה שאיתו חותכים ענפים בעיפים. כך אומרים חזל. למה נאמר דוד מזמור? מה זה מזמור? שעם כוח של התהילים אנחנו מזמרים ומחריטים את החיצונים. זה כוחה של תהילים. זמרי. אבל אנחנו יודעים שהייתה מגפה. במגפה הזו מתו 24,000 מתאבים, כאלה שנפלו בתאווה וביצר לבנות מדיין. ומשה רבנו מקבל ציווי, נקמת נקמת ישראל במדיין. מה אומר משה רבנו לעם ישראל? נקום נקמת השם במדיין. כל אחד מסתכל על בן הזוג. הם פגעו בכם, אומר הקדוש ברוך הוא, זה נקמה שלכם. עם ישראל אומר, לא, זה אתה, אתה בן זוג שלנו, גם פגעו בשמך, זה נקמה של השם. משה מיד אוסף את הצבא, צו 8, מגייס את כולם, תצאו למלחמה. נו, תצאו למלחמה, כולנו יודעים, יש את החייל הפשוט בסוף המחנה, אבל יש את המפקד בהתחלה. יש מפקדים, יש מפקד המלחמה, יש את האלופים, יש את שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, יש תפקידים. מי זה המפקד, מי זה הסגן, מי זה הקמב"ץ, מי זה הקמ"ן, מי זה, כל אחד עם העבודה שלו. והנה הם יוצאים למלחמה, הם לא נלחמים במדבר במקום ישראל, הם יוצאים למדיין. הם יוצאים למלחמה. ברוך השם, חזרו מהם למלחמה, וכולם חזרו בריאים ושלמים. לא קרה להם שום דבר. נקמו את נקמת השם במדיין. וכך אומרים דבר נורא מעניין. באים כל אותם המפקדים, שרי הפקודים, אל משה. אומר משה רבנו, תשמע, אנחנו רוצים לנדוב, לתרום, לתת קורבן לקדוש ברוך מהשלל שהבאנו, וכו'. משה רבנו באמת כתוב, הייתה ואינה, הוא לוקח. צריך שואל שאלה גדולה. על מה? על מה הם צריכים להביא קורבן? דווקא המפקדים. מילא אם היינו מבינים שמביאים עכשיו קורבן ציבור. קורבן תודה של ציבור. זה בסדר. המשה רבנו היה צריך ללכת, לבחור לו איזה פר, שמן, גדול, אולי אפילו פרה מקריאה שהיא רחבה, אם זה בדיני תומות וטהרות, יש דיון, איך אפשר, מי יזה את המים של הפרה, של המי, מי חטאת, מי יזה אותם, הרי צריך שיהיה מישהו טהור שיזה. אז הגמרא אומרת, לוקחים פרה מקריאה, שהיא כנראה רחבה בגוף שלה, שמים עליה דלת יותר גדולה, ואז הם מניחים ילד, והוא הולך ככה לדבול כדי שיהיה טהור, ואז הוא חוזר, ואז זה מאהיל, והוא בחוץ, הכל בסדר. והוא יוצא טעור, גם אם הוא עבר בטעות על איזה מקום טמא, בגלל הרוחב שלה והדלת, אז הוא לא נטמע, ואז הוא יכול לתאר. ותאר כהן אחר, ואז הכהן הזה יזיע מי שצריך. אז שיקח לו איזה פר גדול, ענק כזה, פר מצרי גדול, ואני אתאר לעצמי שאולי הם פרים מצרים, באו ממצרים, ויקריבו אותו כקורבן ציבור, קורבן תודה של ציבור. למה באים פה דווקא המפקדים, הפקודים, שרי הפקודים באים ואומרים, אנחנו צריכים להשיב? מה קרה? אתם לא מציגי עם ישראל, אתם מציגים של עם ישראל למלחמה, אבל יש הנהגה לעם ישראל, כמו שרבנו, מלך, אמן, אהרון, כהן גדול, נו, אין אהרון, יש אלעזר כהן גדול. השם מישהו מת, יבוא ויגיד, נו, צריך עכשיו לעשות מסיבת הודעה, להביא קורבן לשם. בסדר, היינו מקבלים את זה בהבנה. מה העניין שבאים פה הפקודים? בואו נסכם. אומרת התורה, ויקרבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הצבא, שרי האלפים ושרי המאות וכו' וכו', ואמרו אל משה, עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה, אשר רבי אלם, ולא נפקד ממנו איש. חזרנו בריאים ושלמים, ואנחנו היינו מפקדים. והנה יש להבין את עניין קורבן זה על מה היה בה, ומה העניין כפרה שייך בה, על איזה עניין, איזה חטא שעברו שצריכים כפרה. הם באים ורוצים לחפר על נפשותינו. מילא היית אומר קורבן תודה, לחפר על נפשותיכם, על איזה חטא? כפרה זה על חטא. על איזה חטא צריך לחפר? אוקיי? הם באים לבקשה לקבל, לתל קורבן כדי לחפר על נפשותינו. מה עשיתם? מי אמר האדמו"ר, ואני פה רוצה שתשימו לב, כי את התורה הזו הוא ביקש, בסוף התורה הזו כתוב שאמר, תיזהר שתזכור לומר את התורה הזאת היטב. אנחנו ככה נדגדג בה. והנה אמר האדמו"ר, שנראה לברר את העניין, מדוע דווקא הם באו, אותם המפקדים שעומדים בהנהגה הצבאית, בהנהגה של המלחמתית של עם ישראל, בהנהגה ההגנתית, בדרך הטבע, יוצאים למלחמה. שהנה הצדיקים, אשר יש בהם יראת השם יתברך באמת, תמיד אותם הצדיקים שיראים את הקדוש ברוך הוא באמת, חיים בפחד. יש להם פחד ומורה, שלא ייקשלו חד ושלום, בשום חטא ואבון חלילה. מקפידים על קלה כבחמורה, על אבק של דברים. זה כמו שהרמח"ל במסילת ישרים כותב, מה ההבדל בין הזהיר לנקי? אז הוא אומר שהאדם הזהיר, הוא נזהר מכל חטא שברור וידוע ומפורסם שהוא חטא. אבל מדברים שלא כל כך בטוח, וספקות, ויש קולות, וזה בדיוק לא נזהר, זה בסדר. הנקי גם מאלה נזהר. ההבדל בין נקי לזהיר. לכן בסדר של הברייתא, הזהירות באה לפני נקיות. כי הנקי זה מעלה מדרגה יותר גבוהה מזהיר. ופה הצדיקים נזהים מבחינה זו שנקיים, נזהרים מאוד 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 גם מאבק של משהו. ולא די שעל עצמם חוששים, וזו המדרגה הגדולה של הצדיקים, אלא גם כן הכללות ישראל, דואגים תמיד שלא ייקשל חס ושלום שום אחד מישראל באיזה חטא ואבון חלילה. הם עושים כל מה שהם יכולים, לדבר, לשכנע, להתפלל, להתענות לפעמים, ראינו דברים כאלה בעינינו, כדי שעם ישראל לא יחטא, שאנשים בעם ישראל יחטאו פחות, שלא יחטאו בכלל, אבל הם פועלים בעניין הזה כל הזמן. והנה, הפקודים אשר לאלפי הצבא חשבו בדעתם, ונדברו יראי השם איש על רעהו, אחד עם השני, לפני שהם יצאו למלחמה, לאמור, הנה אנחנו יורדים כעת למלחמה. זה יהיו מה שנקרא במטכ"ל. ואיזה מלחמה? לא סתם. זו מלחמה בלוויין. זו מלחמה שבה עם העם שהכשיל את עם ישראל ברד הדברים שקל לחטוא בהם. קל ליפול בהם, הריות. למה התורה מזכירה פרשת הריות, אתם יודעים? כי חז"ל אומרים שאחד מהדברים שקל לאדם לחטוא בהם זה עריות. הוא מהר מאוד יכול ליפול בזה. הגמרא אומרת מפורש. בעריות אדם יכול ליפול מהר מאוד. גם הוא ענק, גדול. תראו מה קרה לזמרי. שהוא היה גדול. בזה יש נקודות של האדם שהוא יכול ליפול בהם. ולמה? כי בזה יש את הציווי הראשוני בעולם של הקדוש ברוך הוא לאדם. הוא עובד את הארץ. האדם רואה בזה ציווי כל כך עמוק, כל כך שורשי, שהוא יכול גם ליפול בו. זה טבוע בגופו, במהותו, בעוצמת עצמות חייו, עצם המצווה הזו. ולכן אם הוא לא ניזהר, הוא יכול ליפול במהר. אשר הוא בסכנה גדולה. למה? כי הן המה, בנות מדיין, היו לאבן נגף ולצור מכשול לעם ישראל. כמו אבן, סלע קשה, אשר נכשלו על ידם בעבירות ותאוות הרעות, כי אנחנו יודעים שגם אחר כך עבדו עבודה זרה, ושפיכות דמים. ונפלו על ידיהם כ"ד אלפים משיר אל. מאותם אנשים שהיו רגע לפני כן שרים של הקדוש ברוך הוא. שרי אל. ודנו קל וחומר אותם מפקדי הצבא, קל וחומר הן בעת אשר היינו עם משה רבינו. מה כשזה קרה? שם בפרשת בלק עם בנות מואב היה בקרב המחנה ליד מחנה ישראל. ואנחנו היינו בקרב משה רבינו אצל משכן השם. ובכל זאת נכשלו רבים, רחמנא ליצלן. וזה לא הגן עליהם. ונפל אמריו מכל שכן עכשיו. אנחנו מתרחקים ממחנה השם, מתרחקים ממחנה ישראל, מתרחקים מהמשכן, מתרחקים ממשה. כשיוצאים למלחמה, אנחנו רחוקים ממשכן השם משה רבינו, ולחס ושלום יכשלו העם היורדים למלחמה. וחלילה יצא הקצף. ומה נעשה ליום פקודה? איזה יום פקודה? שבו הקדוש ברוך הוא יפקוד השם יתברך עלינו, ויאמר, הלא בידכם נתתי את כל אנשי הצבא, אתם המפקדים. ומדוע לא נשמרתם בדבר הזה, שלא יבואו בני חס ושלום מלכת ועמון? אתם מבינים את הקו החומה שהם עשו? כשהיינו עם משה רבינו והמשכן, בכל זאת נפל כ"ד אלפים מישראל, כי התאווה הזו כל כך גדולה. עכשיו שאנחנו רחוקים את זה, קו החומה שאפשר ליפול. מה? כן, נכון, גם היו משפחותיהם, אז כאן נכון, כן, כן, נכון, נכון. והנה, על כן יעזרו חיל, כך הם אמרו אחד לשני, והיו במקום שאין איש, אריה איש, והחליטו, יסובבו במחנה ישראל כל עת המלחמה, כל זמן המלחמה יסתובבו והוכיחו והזהירו את אנשי המלחמה למור. ישמרו לכם פן יפתה לבבכם חס ושלום, ושום תאווה, תיזהרו. כי זה הלכו לתוך מדיין, נכנסו לתוך מדיין, בתוך מדיין יש בנות, בנים, משפחות, הם רואים הכל. ותובדו חד ושלום בחטאתכם, וגם כל העדה חד ושלום יצא הכסף. והיו מרבים בדברי תוכחה ומוסר עד שדבריהם עשו פרי, חפץ השם בידם הצליח, ולא נכשלו חד ושלום, שום אחד בעבירה, כולם חזרו בשלום. וכתוב, ולא נפקד ממנו איש. לכן אמר האדמו"ר, כאשר שבו מהמלחמה ובאו לפני משה, והם עומדים עכשיו מול משה רבנו, אז הם התבטלו כנגד קדושת משה רבנו. בבת אחת, ממרום תפקידם, מי אנחנו ליד משה? נפלו לגמרי, ירדו מהכבוד והשררה שלהם, והרהרו בדעתם. הנה אנחנו נהגנו בשררה. בשררות, בשלטון, בהנהגה, בעת המלחמה, נגד עם השם. כאילו היינו צדיקי ומנהיגי הדור. כי שם לא הייתה ברירה. ובשנו מדברנו אלה אשר דיברנו. עכשיו אנחנו מסתכלים אחורה, זה היה אולי נכון, אבל אנחנו מתביישים. ונשבר ליבם מאוד. והתוודו לפני משה, הנה אנחנו מתחרטים על מה שנהגנו בגדלות, אשר לא נכון וראוי לאנשים שפלים כמונו. וצריכים כפרה על זה. על זה אנחנו רוצים לחפר. במלחמה הם התנהגו כמו גדולים, כמו שצריך. אבל כשהם חזרו למילד משה, הם אומרים, אוי ובוי, מי אנחנו? איך הם? אנחנו, משה רבנו יכול לקח, אבל אנחנו? נכון שזה צריך והיה חשוב דבר בתכלס, ותכף נראה למה הבעיה ולזן, לכן הבאו בו, אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לכפרה. וכך נראה לפרש את המשך הפסוקים. והקרבו אל משה הפקודים, ואמרו אל משה, עבדיך נשאו את ראש. היינו, שבשעת המלחמה נשאנו את ראשנו ודיברנו גדולות, כמו שראוי לראשי העם הצדיקים. ועכשיו, אנו מתחרטים על זה, שדיברנו גבוהות נגד אנשי המלחמה אשר בידינו. אף כי כוונתנו היה לטובה, כי, ולא נפקע ממנו איש, נכון, שלא יפקוד חד ושלום שום אחד מישראל העבירה. עם כל זה, אולי עשה הדבר זה רושם בלבבנו. זה הפחד שלנו. ונשאר שמץ גברות חלילה בלבנו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מדי הרהור לא יצאנו. יכול להיות שנשאר לנו תחושה כזו של כבוד, של גאווה, הנה, עכשיו מגיע לנו צל"ש, ייתנו לנו דרגה, יעשו לנו טקס. על כן אנו באים לבקש סליחה וכפרה, ונקרב את קורבן השם. למה? כדי לכפר על נפשתנו. ויקח משה מידם, כן, והוטב הדבר בעיניו. כן. ואמר לי האדמו"ר זצ"ל, היזהר שתזכור לומר את התורה הזו היטב. אני מקווה שאמרתי אותה היטב. ולמה? והנה, כשנראה את הנאמר בסיום פרשת מסעי, חזק חזק ונתחזק, נראה שרמזה לנו התורה את סיבת הסמיכות של פרשיות מתות מסעי. על הדרך שנזכרת שיש להיזהר מלהיות בגבות הדעת. וגאווה? למי? בפרט מי שיש לו מידת הנהגה, מידת תפקידו. שאף הפי שחייב הוא להוכיח ולהטריע ולהיות איש, מבחינת השם איש מלחמה שצריך להילחם ולהטריע ולהעמיד דברים על דיוקה, ושצריך להרחיק כל אשר ישראל יכונה מלעבור על מצוות השם, על הוודא כי חייב הוא חובה עליונה במעלה שלא לבוא לידי מידת התנשאות, גאווה חולה אש ממארת, אש שסתרה לטומאה, שדוחק רגלי שכינה ולא שמה לב. למה? כי הוא חושב שדרך התפקיד כך צריך להיות, אני מנהיג. ללמד מה נאמר, ויקרבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הצבא, שרי אלפים ושרי המאות, היינו שקרבו את עצמם למידת הענבה של משה. ואז הבינו כי שרי האלפים ושרי המאות זה רומז על דברים עמוקים מאוד. ומה הם הדברים העמוקים? אנחנו יודעים שמנהיג, איך הוא מעביר את ההנהגה שלו? זה דיבור, הוא מדבר, הוא מסביר, הוא קובע, הוא אומר. אנחנו צריכים לדעת ששרי אלפים, שרי המאות, שרי עשרות, על פי הסוד, על פי הפנימיות, זה רומז על אורות פנימיים. לכן הם נקראים שרי האלפים, אלפים, אלופו של עולם. אורות הפנימיים יש מה שנקרא המראה החיצוני שלנו והפנימי שלנו. האורות החיצוניים זה מה שרואים מבחוץ. הפנימיים הם מוסתרים, הם נמצאים בתוכן. הנשמה היא אור פנימי, היא מוסתרת. לכן שרי אלפים, מרמזים לקודש ברוך הוא, הם שרים של הקודש ברוך הוא, בחינת האלף. שרי מאות, אז אנחנו תכף נראה, הם מקום הדיבור. כשמנהיג מדבר, אנחנו יודעים שכשיש מנהיג, דיין, הוא מכונה בשם אלוהים. בפרשת משפטים מופיעים מספר פסוקים שלגבי דיינים כתוב את המילה אלוהים. מה זה אלוהים? אנחנו יודעים שהשולחן ערוך כותב שכשמזכירים שם אלוקים צריך לומר, לכוון, לא לומר, לכוון, תקיף, ובעל היכולת ובעל הכוחות. זאת אומרת, דיין, הוא צריך להיות תקיף בדין, ובעל היכולת ובעל הכוחות, לבצע את מה שאומרים, מה שהוא פוסק. לכן קוראים לו אלוהים. ולכן, אנחנו צריכים לדעת שיש שלושה שרים בפנימיות. אנחנו מכירים אותם. שר המשקים, שר האופים, שר הטבחים. מוכר לנו ממצרים, אצל יוסף. שם הם היו מצד התומה, מצד המצרים, אבל זה לאום הזה עשה אלוקית. ויש אותם גם בצד הקדושה. שר המשקים ושר האופים ושר הטבחים נמצאים בקדושת הגרון. שימו לב, משקים, אופים, טבחים, כולם בענייני אוכל. עובר בגרון. שר המשקים, שר האופים ושר הטבחים הם שלוש בחינות שיש לנו בגרון. רשת, קנה, ורידים שיש לנו בגוף. אבל משם הדיבור יוצא מתוך הגרון האלה, מתוך הכלים האלה. והפקודים חששו שמה בדבריהם, ביציאתם מהגרון, שהם דיברו עם החיילים, ואף הפי שקבלו לטובם, יש בהם שמץ מגאווה והתנסות. ולכן אמרה התורה, אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה השם ביד משה. אל מי? אל בני ישראל. איפה? בערבות מואב, על ירדן יריחו. מה הכוונה? בפשט, סגרנו סבב המדבר, אמרנו שבזה נסגרת התורה, אחר כך זה משנה תורה. אז כל מה שכתוב עד כאן, זה המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן למשה, שיאמר לבני ישראל, איפה? מפני כניסתם בארץ. אבל אנחנו אומרים לא. בר האדמו"ר, אלה המצוות והמשפטים, שמי שרוצה לקיימם כהלכה, המצוות והמשפטים של התורה, ושיהיו לרצון לפני אדון כל, יקיימם בבחינה איזה? של אשר ציווה השם ביד משה. רק כך אפשר לקיים אותם כמו שצריך, בענווה של משה. גם אם אתה כזה מנהיג גדול, משה לא רואה מעצמו שום דבר. משה ענב, האיש משה ענב מכל האדם אשר הפני האדמה מעידה עליו התורה. ככה אדם צריך לשאוף אם הוא רוצה להגיע לבאמת מימוש קיום המצוות. ואין בזה הבדל, רבותיי, בעניין של קיום המצוות והענבה, בין הגויסיים לבין הקלייניים, בין יהודי גדול ליהודי קטן, בין איזה מנהיג לבין איזה אחרון עמך. אין הבדל, אלא זה הכלל נוגע אל כל ישראל. למה? משום שאנחנו כולנו בתפקיד. כולנו בעלי תפקידים. ואשר הם עומדים בתפקידם. כי כל איש ישראל בעל תפקיד בעולם הזה. כל אחד יש לו תפקיד. אמרתי פעם, מה זה יום הולדת? מה זה יום הולדת? למה חוגגים יום הולדת? רבי, למה חוגגים יום הולדת? אתה יודע למה? כי זה יום הכי גדול שיכול להיות. כי הקדוש ברוך הוא הסתכל, אמר רגע, בלי שפלוני יהיה בעולם, אי אפשר להמשיך. לכן הוא צריך להיות בעולם עכשיו. זאת אומרת שיש לך תפקיד שבאותו יום שנולדת, בלעדיו העולם היה נעצר. אז יש ענפים כאלה, אז מה? בלעדיו העולם היה נעצר. אז יש לך תפקיד. והרי הוא מצוי במלחמת הגאווה, שהיא בחינת ערבות מואב. ערבות, אנחנו יודעים, זה מעבר זה וזה מעבר זה. שני עברים, שני יצרים, שנמצאים זה מעבר אחד וזה מעבר שני, יצר הטוב ויצר הפחות טוב. שיעמידו עצמם בבחינה של על ירדן. אנחנו יודעים שהירדן מתחיל בצפון ויורד דרומה, לים המלח, דרך הכנרת. זאת אומרת, להיות כמו ירדן, בבחינה של ירדן, שכל אדם יראה את עצמו כצינור שדרכו יורד השפע, כמו הירדן, שמעביר את המים מצפון לדרום, ולחוכמה, הרוצה להחכים ידרים. להיות חוכמה גדולה, להגיע לבחינה הזו של ענבה בקיום המצוות. ואז בוודאי יגיעו לבחינה הגדולה של יריחו. יריחו, בואו נראה, יש לנו גימטריה של שני דברים. במילה יריחו יש לנו ריש יוד וו, שזה שם של, אנחנו או קוראים לו השם הגדול, השם המפורש, שם החסד של עין בית, שכל ה... יש בו 216 אותיות, ריש יוד וו, שגם זה מילת יראה. ריש יוד וו זה 216, יראה 216. נכון? כן, ריש וו, זה 200, יוד 10, וו 16, 216. יראה, כמה זה? 216. זה יראה. כמו שאמרנו מקודם, יראת שמיים שלא לחתור. על ידי כך ממתקים דינים קשים מאוד, שיוצאים מהגבורות של הגרון. וזה איך? על ידי שאנחנו מתחברים את הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, מחברים את שם הוויה ושם הדמות שרומזים לשתי הנהגות, מידת החסד ומידת הרחמים, למידת הדין, הוויה והדמות בשלמות, ואז נרמז כל זה במילה ירחו. ככה האדם ידע שגם מצד עצמו הוא חייב, אם הוא רוצה להגיע לקיום תורה ומצוות, לעבוד על הגאווה שבו, שלא ליפול בו, וגם יש לו תפקיד. ופעם, התפקיד הכי פשוט שלכולנו יש פה, כולנו פה, כרגע, כולנו הורים. אז אנחנו מנהיגים של ילדינו. צריכים לדעת לעשות את הדברים בצורה נכונה, ולא להתנשא, ולא להסתרר סתם. כי זה עלול לגרום לנו תחושות לא נכונות וטעויות בהנהגה שלנו, שתפגע גם אחר כך בילדים. יש לנו תפקיד, אין אחד פטור מתפקיד, כולנו. יש כאלה שכבר מבינים את התפקיד, יש כאלה שיש להם גם תפקיד ציבורי, כזה או אחר. גם גבי בית כנסת יש לו תפקיד. הוא כבר מניק, יש לו הנהגה. הוא כבר קובע, מי יעלה, מי לא יעלה. וזה, היום להיות גבי זה כמעט יותר חשוב מחבר כנסת. גבי בכנסת יכול להביא אדם לידי מצב קשה מאוד, שירגיש שהוא יעזור אותם את הכנסת. אחד משלום, אם הוא מנהיג לא נכון. לכן גם בוועד בית, הוא יכול, יושב ראש ועד בית לעשות דברים שיחבידו על הבניין. כולנו יש לנו הנהגות. להשתדל לזכור היטב שמישהו בא להנהגה והוא חייב לעמוד על המשמר ולהעיר ולזעוק חמאס גם שתריף, שזה לא ישאיר אצלו רוחן של גדלות וגאווה. לזכור היטב, אפילו לא מדי רואה, הרהור לא יצאנו, צריך להיזהר בזה. כך זוכים באמת לקיום התורה והמצוות. לכן, בואו נראה. כתוב הפרשה במסעי, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. אלה מסעיהם למוצאיהם. כתוב אחר כך, ויצאו ויחנו, ויצאו ויחנו, ויצאו ויחנו, ויצאו ויחנו. וככה זה הולך 42 מחנות, סליחה, מסעות. במקרה הזה, רש"י אומר, למה הקדוש ברוך הוא, למה התורה כותבת, ויצאו ויחנו, ויצאו ויחנו, זה משום חיבה. כן? תגיד, איך אומרים, להזכיר זכרונות. זה כמו המלך שלקח את הבן שלו, היה חולה, לקח אותו המדרש לספר, לטיפול אצל רופא באיזה ארץ אחרת. יעשו לשם, היה מצב קשה, הבן היה מצב קשה, פיקוח נפש. כשחזרו עם הבן בריא, אז הרב אומר, אתה רואה, פה אתה עיקת, פה איבדת את ההכרה, אתה רואה, פה, כל מקום שקרה משהו, הוא סיפר לילד. למה? כי הוא רצה את זיכרונות שעברו בדרך, הוא רוצה שילד יזכור. להבדיל, החיבה הזו נמצאת בהפטרה של פרשת מטות. הנביא ירמיה, כמתאים לתקופה שלנו, שלושת השבועות. כתוב הפסוק, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, תחתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. ומה יעשה? אם אני לוקח את הפסוק הזה, ואני מעמיד אותו, על פי מה שיש פה, על הפרשה שלנו, אלה מסעיהם ומוצאיהם, אז זהו חסד נעורייך, נכון? תחתך אחריי במדבר. יחרתי לך חסד מהורייך, כלומר, הלכו לטייל במדבר. היה לנו טיול, טיול של 40 שנה. 40 שנה אנחנו ביחד, ואני זוכר את הימים האלה. הייתה פה תחנה, שם תחנה. זה כמו באמת שאנשים נזכרים, אתה יודע, אחרי 40-50 שנה, נזכרים אחורה, זוכרת שהכרנו, והחלטנו להתחתן, איזה יופי, נתפרים חוויות. זו אהבה גדולה. זה חסד מהורייך. זה מה שנקרא אהבת כלולותייך. שאני נזכר, מה היה בדיוק? הלכנו מכאן לשם, הלכנו משם לשם, מפה לפה. יש הרבה אנשים שזוכרים את החתונה שלהם עם כל מיני פרטים. מי היה? מי אמר מה? ואיך היה. אם ישאלו ממנו פרטים על 5 השנים שהיו אחר כך, הוא לא זוכר שום דבר. למה? לא בגלל שהפרטים לא חשובים, אלא בגלל שהמאורע אז היה בדרגה כל כך גבוהה, שאני יכול לפעמים להיזכר בדיוק מה אכלתי, איך זזתי, מה אמר לי זה ומה אמר לי זה. אבל אחר כך השנים מתחסות בתוך שום דבר, בתוך דברים של כלום. למה? כי זה כבר לא אותו סוג של חיבה. זה כבר לא חסד נעורייך. זה כבר לא אהבת כלולותייך. אהבת כלולותייך זה דבר אחר. ואהבת כלולותייך אני זוכר כל פרט, כל דבר לפי ערכו. זו הייתה חיבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, של אהבת כלולותייך, של חסד נעורייך. זוכרים את התחנה הזאת? אנחנו כבר שכחנו. אבל הקדוש ברוך הוא עדיין זוכר את התחנות. הוא זוכר שיצאנו מדובקה ויחנו באלוש. האמת שאני לא יודע מה הם עשו שם, כי גם לא כתוב. אבל בשביל הקדוש ברוך הוא, זה זיכרון של אהבה. ויצאו מריתמה ויחנו ברימון פרץ. אתם יודעים מה זה? אני לא יודע מה זה. לא יודע מה זה. אני לא עברתי לדרך הזו. אבל הקדוש ברוך הוא שעבר את הדרך הזו, הוא זוכר את זה. המקומות האלה לא נמצאים. שמותיהם לא נמצאים. מי יודע איפה הם בכלל? ועדיין החיבה נשארת. יש לפעמים דבר דומה לזה, קורה לפעמים שיושב לו יהודי זקן ומנסה להיזכר בחתונה שלו, הוא מספר את זה לילדים, תקשיבו, תקשיבו, הזקנים בדרך, הנכדים, הנינים, לפנים, לנכדים, הנכדים יושבים, מפרקים, רק משום כבוד סבא, הם לא אומרים לו, טוב, סבא, אנחנו צריכים ללכת. יושבים מפרקים מפני שבשבילם האנשים האלה כבר לא נמצאים. כשאנחנו מסתכלים באלבום של החתונה, לפעמים יש כבר אנשים שזה נראה כמו אלבום של חברה קדישה, שכאן כבר לא נמצאים מזמן. אנשים כבר לא חיים, והסיפורים האלה לא היו. יושב מישהו מספר את זה לבנים, בנם לא עברו את זה. אז עליהם זה לא מגבר באותו אופן. הם יכולים להבין מזה רק איזה מין קשר היה בין פלוינל, אלמוינל, בין סבא, לאבא, לבין. זהו, אבל מאורע שליבו של אדם היה קשור בו. הוא יכול לספר אותו 30-40 שנה אחרי זה. וכל חיים מתמלאים אור. אתה לוקח זקן בבית אבות, מתחיל לספר לך על איזה, על הילדות שלו, חתרו ומתעורר, כולו חיות, כולו פתאום. תראו את זה קילומטרים עכשיו, הוא חביבי, מנוע, הוא כולו אש. שמעתי שיהודים שמספרים חוויה. היה בזמנו אחד מהצדיקים הגדולים, שישב פעם לתלמידה, וזה לא היה רגיל, להיות אצלו בליל הסדר. הוא לא הסכים. אני יודע שכמה וכמה מורים לא היו מסכימים שיהיו אצלם חסידים בליל הסדר. רצו שיהיו בבית עם המשפחה. הסבא ניקומרנה היה מברר, ממש, מי היה מוציא הנחיה, מישהו רווק שלא יבוא בליל הסדר. ואם היו בכל זאת כמה, סליחה, נשואים, לא רווקים, רווקים היה בסדר, נשואים הביתה. והיה כמה וכמה פעמים שהם הגיעו ממש בכוונה, ערב פסח, יכול להיות שהאישה הסכימה, אבל הוא היה מברר אם אפשר להשיג בעל הגונה שיחזיר אותה בחזרה הביתה. לא מוכן שהם יבואו. הרב ניבז גם כן היה ככה, הביתה. לכו הביתה, תראו מה הילדים במשפחה. אז פה היה מקרה אחד שהוא ירשע. ישבו הרבי במשפחתו, והיו גם מחסידים. אז לא עמדו מסביב כי לא היה מקום. אחד מהם יהודי זכן סיפר איך הם עשו את זה לסדר. היה להם בכיס אחד בקבוק וכוסות, בכיס השני היה מצה, מרור וחרוסת. ותוך כדי כך היו מוצאים מן הכיס ואוכלים. והנכד שלו אומר, אבל סבא, איך יכולתם לעשות סדר כזה? עומד לו בן אדם, דחוק אל הקיר, נדחק, נחנק, מוציא בקושי עוד חתיכה, עוד חתי פירוש וכזי מנסה. איך זה יחל איך זה? זה נכלל על הסדר. אומר לו הסבא, הלוואי שיכולתי לעשות את זה עוד פעם. זהו אותו עניין של החיבה שאני לא יכול להעביר. אני לא יכול לספר. כל החיים שלי תלויים על העניין הזה. אבל בשביל מישהו אחר, זה סתם סיפור באלמה. זכרתי לך חסד נעורייך. אומר הקדוש ברוך הוא, מזלנו שהקדוש ברוך הוא זוכר, כי אנחנו, יש לנו מחלת השכחה. אנחנו לא מסוגלים להבין בכלל מה זה חסד נעורים, מה זה אהבת תלויותיי של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. כדי שנבין את הדברים, מסופר, הרבי שמחה בויינה מפשיסחף, כשהוא היה סוחר עצים, הרי שהמרכז המסחרי אז היה בדנצ'יק, והוא בא עם כל מיני סוחרים, מכל מיני מקומות. שאלו אותו פעם, תגיד לי, ובויינה, אתה כזה בקי גדול בספרים, אבל אתה מוסע צדיקים. מה יש לך לנסוע? וכי יש להם משהו להגיד לך שלא מצאת בספרים? רב שמחה בויינה אמן עליהם, אבל הם לא הבינו. נסביר להם, מעלת התליקים, עניינים, לא הבינו. ואז בערב, הם ביקשו ממנו לשב, שילך איתם לראות הצגה. בא, תרגש לעיר, הוא אומר, בוא, כמה, מה יכול להיות, אתה צריך כמונו. בוא נלך ככה, לנוח אחרי המעולה, לראות הצגה. כשחזרו הביתה, סיפרו לו שרו הרבה דברים נפלאים. אמר להם, רב שמחה בויינה, את הדברים הנפלאים הללו, אני גם כן יודע. שקראתי את זה מהתוכנית של ההצגה. היה כתוב בתוכנית, לא? יש קופים, יש פילים, יש נמר, יש קציצות, יש ביצנים. אמרו לו, לא, אי אפשר לך לדעת באמת משהו ממה שראינו בעינינו. זה לא אותו דבר מה שכתוב בתוכניה. אמר להם, רבויינה, עכשיו אתם מבינים למה אני נוסע לצדיקים? ומה שכתוב בספרים, זה לא רואים. צריכים לראות את זה לצדיקים כדי להבין. אני בכל זאת רוצה ככה לתת טיפ על העניין של הקרבה לקדוש ברוך הוא. אני רוצה שתדעו, מי שנדמה לו בטעות שרק אנשים גדולים הם יכולים להיות אצל הקדוש ברוך הוא קרובים, אין שקר גדול מזה. אין רמאות של היצר טובה מזה. לא צריך להיות אדם גדול לא בתורה ולא במצוות ולא בידיעת הספרים כדי להיות קרוב אל הקדוש ברוך הוא. איך אומר הפסוק? קרוב השם לכל קורב. גם אם זה יהודי שכל ימיו חטא. באיזה תנאי? אשר יקראו באמת. אם זה בא מהלב, מהלב, הקדוש ברוך הוא איתך. אנחנו יודעים שיש בכמה וכמה עניינים ציווי בתורה לא יחל דברו. מה פירוש לא יחל דברו? למה הדעות? אבל הדעה הרווחת ככה שתובן לנו לא יחלל את דברו. אמרת, תקיים. פשוט. אומר הסבא הקדוש על הפסוק אצלנו בפרשה לא יחל דברו. תראה, יש שניים. לא יחל דברו. יש פסוק אחר שאומר, יחל ישראל אל השם. המילה יחל, זה תקיים. מצד אחד, לא יחל דברו, זה תקיים מה שאתה אומר. מצד שני, יחל ישראל אל השם, זה לקוות, ויחל, לצפות. אומר הסבא, עניין כיווי המייחלים להשם. זה הפסוק השני. הראשון, וזהו לא יחל דברו. מי? לא יהיה דברו המבקש לפני אל עולם בדרך כיווי והוכיל, שאתה מבקש משהו מהקודש ברוך הוא, שזה לא יהיה בדרך כזו שאתה בטוח שיתקבל בקשתו בדיבור. כלומר, עד שאתה מבקש דברים מהקודש ברוך הוא, אני יודע שאנשים היו אומרים לי לפעמים, אתה יודע כמה תפילות התפללתי על זה, הקודש ברוך הוא לא עזר לי. אתה יודע כמה פעמים ביקשתי, אם אתה רואה זה, הקדוש ברוך הוא לא נותן לי. כלומר, מה זה יחל ישראל אל השם? אתה צריך לקוות ולצפות לקדוש ברוך הוא, אבל כשאתה מבקש ממנו, מתפלל משהו על דברים שאתה צריך, שזה לא יהיה באופן כזה, נו, אני ביקשתי, עכשיו, קדוש ברוך הוא תוציא צ'ק, לא? וכספו קיר. צריכים לקיר, לוחצים מספר, צריך יוצא כסף. כן? אני עכשיו עמדתי בפני הקדוש ברוך הוא, יש לי בעיה בפרנסה, אמרנו, נו, וברוך הוא, יש לי אוברדרפט. עכשיו, אתה חושב שבאותו רגע, אתה תלך איך קוראים לזה? המתקן הזה של לוטו פייס, תיקח כרטיס ואתה זוכה. לא. אל תתפלל באופן הזה. שיקנו אחרי דבר, הוא חייב לך משהו. ועכשיו הוא חייב לתת לך כי ביקשת. אבל באמת אומר, הסב הקדוש, כל הבקשות מתקבלים לפני אל עולם. כולם הקדוש ברוך הוא מקבל. אלא, לפעמים הוא תוחלת ממשכה מחלק לב. לפעמים אתה מבקש ומבקש ומבקש ולא מקבל, אתה חושב שמגיע לך, אבל אתה נהיה חולה לב. מחלק לב, אתה נהיה... די, אתה אומר, בואי נה, כנראה הקדוש ברוך הוא לא שומע או אני לא ראוי. ודאי, זה גורם למי שחושב שאם הוא מבקש וצריך לקבל מיד, למחלת לב. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, סליחה, אומר הסבא קדישא, אלא ככל היוצא מפיו יעשה מי? השם יתברך. ורצונו וחפצו יעשה מיד, כמו שכתוב, רצון יראיו יעשה. ודיבורו עושה רושם, לעשות תכף ומיד, כי דיבורו צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ועושה תכף רצונו, אפילו היוצא מפיו, בסתם, בלתי דבקות והתקשרות, אלא אמירה ואל נעשה כך. אם אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, ולא מצפה בכלל שזה יקרה, אלא הוא מבקש מתוך קירות ליבו ובאמת, וצורי רב יעשה. לכן אנחנו עושים שני דברים. יחל ישראל אל השם מצד הכיווי והציפייה, ולידיעה שהקדוש ברוך הוא מקבל את כל התפילות כולם. לא יחל דברו, אומר הסבא, זה הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא יקבל את מה שאתה אומר, ויתן לך כשצריך לתת. לכן אנחנו תמיד אומרים, והשם יעשה הטוב בעיניו. אתם רואים פה רק בסוף, יש פה סיפור לילדים, תקראו את זה בבית. יש שלוש חידות, רק הפעם הראשונה של החידות, אני רק אקריא לכם אותן. למי נאמר בפרשתנו גמור וילחם? השאלה השנייה, הר אני מעל שכם, ושמי כפסוקי המתות. מי אני? ועל איזו פרשה מדובר? מספר פסוקי הם כמספרו של המקלל שהתהפכה כללתו לברכה. מי אני? תשובות אפשר לשלוח אלינו לבית המדרש, בדואר, או במייל, או אפשר להביא שבוע הבא לשיעור, פתקים מהילדים. אבל שזה יהיה רק הילדים. אפשר לעזור, אבל רק הילדים, ככה נצרף גם את הילדים. ירצו באמת שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח לפקודים אשר על הצבא, שידעו להדריך נכון את עם ישראל, חיילינו, לשלום, ושיצאו לשלום, ויחזרו לשלום, והשם ינקום דם עבדיו השפוך, במהרה בימינו, אמן ואמן.